הייתי די שמח לדעת מה זיידל עצמו כתב. והאמת ש... כלומר, כשהוא לא יודעים, אז צריך קצת להפעיל את הראש, לנסות להבין מתוך דברי הרב מה הוא אמר. האמת שיש חלק מהאגרות, מה שכתבו לרב, יש את זה. מה? מה יש בספרייה? ספר. אבל שם זה חושב שבעיקר של גדולי תורה אספו. אני חושב. אפשר לבדוק באמת. אבל גם את האגרות של זיידל, בזמנו, באמת כשלמדנו פה, אז היינו שמואל מינקוב, באמת מחזור שלי, גם בחינוך, אז הלכנו לכמה מקומות שיש להם גנזים, כאילו מקום, ארכיון שנקרא גנזים. אז היה שם כמה וכמה מכתבים שכתבו לרב. מי שהיום מומחה בנושא הזה זה הראל כהן. אם יש למישהו, אם מישהו יזכור וזה, אז שאלו אותו אם במקרה יש לו העתקים או איזה קובץ. טוב. הרב הראל, מה? טוב, עכשיו זה ידוע שמשה זיידל, הרב משה זיידל הוא היה באמת אחד מאלה שהרב כתב להם הרבה. הוא ורב בנימין מנשה לוין היו גם תלמידים, אבל גם בידידות גדולה עם הרב. הרב ככה זיכה אותם בהרבה אגרות עמוקות. לא יודע אם שסיפרתי את זה ש... גם היה בזמנו בבית אל, היום הוא גם כן מרמת גן, מלמד בישיבה התיכונית הרבה מקל חיים. אז הוא בן של הרב עוזי קל חיים. וסיפר שאביו, הרב עוזי ועוד כמה תלמידי חכמים מרכז הרב בזמנו, הלכו לפגוש את זיידל. סיפרתי את זה. את זיידל המיתולוגי, כי כל היום המון אגרות אליו. חשבו שיפגשו ככה, איזה דמות כזאת, מרכזני כזה, מיוחד וזה, כי באמת הרב משתף אותו בהגיגים מאוד עמוקים, מאוד פנימיים. הוא אומר, קצת התאכזבו, כלומר. ככה, איש, משכיל, יקי אולי, כאילו, מישהו ככה קצת אחר ממה שציפו. אדם יראה לעיניים, כן? אולי זה שהוא לא הלך עם ציציות בחוץ, ולא, אולי אפילו לא הלך עם תחלת. אז זה לא אומר מה היה בפנים. אבל כנראה ש... אני אומר, זה פרשנות, אני לא צריך באמת להכיר את ההיסטוריה. כמובן שהרב נריה גוטל יכול להחכים לזה, אבל הוא בטח עסוק. אבל הוא כתב, הזכרתי את זה, מכותבי הראיה. אני חושב שהרב ראה בשניהם, בבנימין מנשה לוין וגם בזיידל, שני אנשים שמצד אחד הם היו בעלי השכלה כללית, גם הרב עודד אותם לזה, אבל שבאו עם צמאון מאוד גדול למה שלתורה יש מה להגיד. כלומר, הם לא היו בחורי ישיבה שבעצם עסקו רק ברש"י תוספות, או אפילו בהבנה בשעת מורה נבוכים. אלא כן, באו במגע עם זה, ובעצם הביאו לרב את השאלות האלה של מישהו שפוגש את השאלות שמנסות בחלל העולם. והרב מאוד שמח על זה, על ההזדמנות הזאת, על השילוב הזה, שמצד אחד הם באמת היו מאוד ערים לדברים שיש בעולם, מצד שני באו בתמימות אמיתית וכנה לשמוע. במניין מנשה לוין, אולי זה כן גרת שקראתי, משהו גם נראה שאם היו פוגשים אותו, היו קצת יותר מרגישים שהוא קרוב לדמות שרצו לצייר. אז הוא מספר שכשהרב היה כותב להם מגרת, אז הם היו מתאספים, כל החבורה, הם היו כרגע גרים בעיר אחרת, כל החבורה לומדים אותה ככה ביחד, זה היה כאילו אירוע, יום שמחה, יום טוב. טוב. יוטט שבט, אף ראשי נחנת לונדון. ידידי מחמדי, הרב הר, תשלימו. מה? החסיד, החביב והחשוב והחמוד. לא, חמוד. הרב החשוב, הרב נחמד מאוד, מסולב הפז, טהור לב ויקר רוח, מה אומר שדוקטור זיידן נרו יאיר? נו, מה אני צריך להוסיף על מה שהרב בעצמו אומר? אתם רואים? באמת, כנראה שהם לא יודעים איך לפגוש אותו. שלום רב לך ולכל אשר לך. מכתבך נחמד הגיעני. אם רוב תרדה, אי אפשר לי לרצות דברים רבים הרואים לבוא על סדר רגעונותיך. אמנם אעבור בקצרה על מכתבך. כן. אין, אז פה כנראה זיידל שאל שאלה של... שמעסיקה הרבה. באמת עכשיו זה גאולה. יש איזה מקור. אחרי שפעם חיפשנו, הרב צודה אומר את זה. יש חרדים, וגם חלק... הרי יש לפעמים התקפות עלינו משני כיוונים, גם הצד החרדי וגם הצד נקרא לזה הציבור הדתי-לאומי, אבל יותר משכילי כזה. הרב קוק, הרב צודה אמר, המדינה, זה... הרב קוק קיווה שזה יהיה. לא באמת חשב ככה. אז איפה באמת הרב קוק כותב שעכשיו זה גאולה? אתה יודע, מחפש, זה אמת. יש כל מיני דברים, יותר מפורשים, פחות מפורשים. או, מצאנו את העיקרת הזאת. שאלו אותך כנראה את השאלה הזאת. באמת עכשיו תקופה של גאולה, זה הזמן שדיברו עליו הנביאים. אומרים לו, כן. התחלת את גאולה, ודאי הולכת ומופיעה לפנינו. אמנם לא מהיום התחילה הופעה זו. הוא כנראה שאל אותו על הצהרת בלפור. זו תקופה של הצהרת בלפור. המכתב הקודם, הזכרנו שזה קשור. בפשטות זה שנה אחרי, אבל אולי אני לא עושה את החשבון נכון. כן, זה קצת יותר משנה אחרי, זה עדיין היה טרי מאוד. עשה שערה גדולה מאוד בעולם היהודי. אז הוא שאל אותו, האם זה סימן שעכשיו גאולה כנראה? אמרו, לא, זה נכון, אבל זה לא מעכשיו. רק מאז התחיל הקצב מגולה להיגלות מעת אשר הרי ישראל החלו לעשות ענפים ולשאת פרי לעם ישראל אשר קרבו לבוא, התחילה התחלת זו. מעתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו ופריכם תיסו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. נכון, הוא אומר פה בעצם על פי הפסוק מהפי הגמרא. מזכיר שרב צודה תמיד אומר ש... שתמיד הוא היה לו נוטה לקרוא לאביו הרב. והיה אומר לו, הרב זה הצהל הראייה, אמר לו, תקרא לי אבא. אל תקרא לי הרב. אולי גם בדיבורים אחרים. אז אומר, טוב, הרב, אבא, העיקר רבי אבא. ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופריכם תיסו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. איך הפעם בגימל באלול. אז זהו, אז מאז שכאילו הצליחו כל המושבות להקים חקלאות מחודשת, ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. ועיני כל חודר ברוח דעת, היו תמיד נשואות כיד השם, הנוהג את כל מסיבות דורים, תפליפ להותיה להביא את התחלה הזאת למעלה יותר רוממה. והפלא הזה קם וייתה, בימינו לעינינו. פה זה הצהרת בלפור. לא על ידי מעשה אדם מתחבולותיו. כן, אל תחשבו שזה הויצמן עם ה... מוכרח לומר, אחרי השיעור הקודם, אגב, הייתה איזו שאלה שלך, שרציתי להתייחס אליה. אבינום, אתה זוכר מה שאלת פעם קודמת? איזו שאלה אחת ששאלת? טוב. הזכרתי בה אחרי השיעור, אבל ויצמן, נגיד משהו על ויצמן, אני כמה פעמים הזכרת אותו בתור החלק השמאלי של התנועה הציונית, ומוכרחים לגלל להגיד משהו לשבחו, הוא סך הכל גלגל את הצהרת בלפור, היה לו חלק מאוד גדול בזה. היו עוד שותפים, גם הרב היה לו את החלק שלו, היה לו חלק מאוד מרכזי לויצמן. וויצמן, אנחנו אומרים, הוא היה נואם כנראה בחסד, וגם גם מול ציבור וגם ברמה של אחד על אחד. היה לו קשר שכנוע מדהים. כמה פעמים שהיו צריך לעמוד מול מדינאים, והם כבר היו אפילו בהסתייגות, כי כל הזמן בתוך בריטניה, הוא היה בתקופה שהפנה תרד בלפור וגם בתקופה שאחרי, וכל הזמן בבריטניה היו כוחות, היו כאלה שאפילו העדו את התנועה הציונית, היו כאלה שיותר היה להם את האינטרסים, והיו כאלה שאפילו היו עוינים. וכל הזמן היה מאבק בתוכם שם. וויצמן הצליח כל פעם שאיזה משבר, איזו פגישה שלו עם ראש הממשלה או עם שר החוץ, זה לפעמים היה הופך את התמונה. וככה גם לפני הצהרת בלפור, הוא ממש הצליח, היה לו איזה חן מיוחד, איזה, העריכו אותו, גם אני מת האיש. זה החלק, זה קשור לשאלה ששאלת, אחרי נזכר. שזה כאילו הצליח דווקא בגלל שהתרחקו. כמו הוא היה נראה, הוא היה נראה להם בדמותם ובצלמם, כן? הוא היה אירופאי, הוא היה איש מדע גדול, ידע את השפה, עם כל הנימוסים, ידע גם ליהנות מהדברים שנהנו, היה ללכת לתיאטרון, זה אומר ש... אם לא היה הולך, אז זה לא היה מתקבל, אבל כאילו... והוא הצליח באמת מאוד לדבר על ליבם. נזכרתי, אני חושב ש... וכן היה לו עדיין את הנשומר, כי לפחות בילדות הוא קיבל את היידישקה, את מה שחסר לדורות שאחרי. טוב. אז היום הזכרתי את ויצמן, הזכרתי אותו וסיפרתי בשבחו, כי באמת התגלגל זכות על ידו, אבל עכשיו כל זה להקדים שזה לא בזכותו. זה על ידי מעשה האדם בתוך גבולותיו. כלומר, לא ההשתדלות שלו, ולא גם האינטרסים. נגיד שאצל ויצמן זה גם אידיאלית, אבל יש איזה מתוך רצון לעזור לעם ישראל. אבל אצל הבריטים זה היה חשבון, הרי הם בעצם כבשו שטח. ואחרי מתחילת העולם הראשונה, חילקו את העולם בין כל המדינות שכבשו, כל המדינות שניצחו במלחמה. וכבר התחיל אז מהלך, איך קוראים לזה? אנטי-קולניאניסטי. לפני כן, תקופה ארוכה, המעצמות האירופאיות כבשו המון שטחים בעולם. וסמוך אולי למלחמה, ואחרי המלחמה, אז כבר היה מגמה הפוכה. שכאילו, אל תשתלטו על כל העולם, תנו למדינות את העצמאות שלהם. אז מה לבריטניה ולמזרח התיכון ולהודו וכו'? אז היה להם את ה... הרגע שהם אמרו שהם פה בעצם הקימו בית לאומי לעם היהודי, אז יש להם איזה, חורים, הצדקה. הם לא נמצאים פה סתם ככובש, כמישהו שעוד נמל הבריטים, עוד איזה... אלא יש להם תרומה לאיזה ציבור שהרבה צריך זה, באמת. כשמספרים איזה יפה זה, ונשמע סיפור יפה, כן, עם נרדף, עם שהרבה זמן... אמנם עוד לא הייתה שואה, אבל כבר היו רדיפות ברוסיה, בתוך מלחמת העולם הראשונה היו כמה פרעות מאוד קשות. והנה, אז הם... נתן להם כוח מול הצרפתים, מול הרוסים, זה מאוד התאים לאינטרסים שלהם. ויצמן עבד על זה, הוא היה חכם, הוא ידע על מה לעבוד. הוא גם ערב את החזון הגדול, וגם את זה שזה אינטרס לבריטניה, שכנע אותם. שכנע אותם כל כך טוב, אחרי 5 שנים אמרו, רגע, השתכנענו, אבל זה נכון, באמת זה אינטרס של בריטניה. לא עדיף לנו להסתדר עם הערבים, שהם הרבה יותר מהיהודים. זה כל פעם. זה עזוב. טוב, לא על ידי מעשה אדם בתחבולותיו, כי אם על ידי מפלאות מימדיים, בא מלחמות, מצמיח ישועות, ודאי, קוד עוד ידופק, ואור השם אחד המנהל בחוכמתו, חסדו וגבורתו, יגלגלי התולדה, כשם שהוא מנהל את הליכות כל צבאות עולמים, וכל הסתדה יקום כולו, הוא השם אלוקי ישראל, אשר אנחנו עמו וצאן מרעיתו, נהנו ידיו עדי עד. מופיע ברוב זוהר בתוך כל, מתוך כל המאפלים, יפלס נתיבות חוקו על עמים רבים והמון לאומים. כן, הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם. אומר הרב, הוא לא רק משגיח על כל אדם ואדם, הוא לא רק משגיח על כל צמח וצמח, הוא משגיח על ההיסטוריה. וזה חידוש שכמעט לא דיברו בשפה הזאת, לפני הרב, מי שיחסית דיבר על זה, זה היה הרמח"ל. נדבר על הנהגת הייחוד. גם הרמח"ל כמעט לא מביא דוגמאות. יש ברמב"ם התייחסות להתפשטות של הנצרות והאסלאם, שזה מהלך אלוקי כדי להפיץ את הרעיונות שיש בתורה על האיים הרחוקים. אז זו התייחסות אחת של הרמב"ם, וגם הייתה מצונזרת חלק גדול מהזמן. כאילו לראות את יד השם בהיסטוריה, זה חידוש מאוד גדול, כי ההיסטוריה זה אנשים. לאנשים יש בחירה. ואנשים לא תמיד בוחרים, כלומר, הבחירה שלהם היא... יכולים לבחור בטוב, יכולים לבחור ברע. לראות בזה את יד השם זה לא פשוט. ההנהגה של הטבע, הטבע הוא תפל, רצון השם. אפילו בהנהגה של האדם הפרטי, יותר קל. כל המוראות שקורות לו. אבל ההיסטוריה זה משהו של אנשים, של מלאכים, של כל מיני נכלי פוליטיקה. כן, גם בזה יד השם, אדרבה. גילוי האלוקי העליון הוא בהיסטוריה של האנושות, בהיסטוריה של עם ישראל. עוד שכל תקופת הגלות היה גם קשה לראות את זה. עם ישראל היה מחוץ לסיפור הזה. היה כאילו בא... זה עולם בפני עצמו. המלחמות זה לא שלנו, המדיניות זה לא שלנו, המלאכים זה לא שלנו, הגיאוגרפיה לא שלנו, המסחר שלנו. אבל חוץ מזה, הכל לא שלנו. אז זה מלא, גם כל הסיפור של ההיסטוריה לא כל כך, יש לנו מה להגיד עליו. מהרגע שעם ישראל חזר לבמה, בתור לאום, זה כבר בתקופה הזאת מתחיל, אפילו לפני שהייתה מדינה. אז אפשר גם להתחיל לראות את המבט הזה. מה שהרב אומר פה באגרות, וזו לא האגרת היחידה, יש עוד כמה אגרות נפלאות בתקופה היא של מלחמה, זה נותן לנו איזו המחשה של מה שהרב מדבר באורות, פרק י' ב', י' ג', שמעריכות גדולה על החיבור הנס והטבע, יד השם שמתגלה דרך כל המוראות, שם רואים את המבט האמוני, העקרוני, הפנימי, פה כאילו הרב מיישם את זה, על המוראות של מלחמת העולם הראשונה, ושמתגלגלו לעניין הבית הלאומי, וזה נכתב גם, מה שכתוב באורות גם נכתב באותו זמן, באותם שנים, אולי אפילו לפני. אז הוא מופיע ברוב זוהר, בתוך כל המאפלים, לפלס לטיבות חוקו על עמים רבים ועמוד לאומי. לא פעם נמצא אלוהים אדירים, אני יודעת מה זה, עלה מדרש. שבלי ניסים פלטה כל מוסחת, היא גרירה, שגגית מזוהמת להיות תוצאת הספקנות החומרנית שמיצוע סופגה הזמן בכל קובעת שמריה מתאי לפעיל למכשול גם לישרי לב. נתאי לב. הרב מאיר לו, אבל מתוך יחס ככה מאוד של חיבה גם לישרי לב. איך מדברים ככה? אומר, א', יש פה ביטוי מגושם קצת, לבית ספקני, כי מי שיש לו יחס לאלוקים, זה נובע, אז אומרים את זה אנשים לאו דווקא מאמינים. יחס לאלוקים, זה לא אומר סתם. אומנם זה היום שכיווינו הולך ובא, לעת עתה הולכים ומתגנים זדיו היותר חיצונים, על ידי פועלים המוכשרים נכונים את המעשים הללו, כי ערכם של הצידונים היהודים נכון את היצים מן הלבנון לבניית בית השם, יותר מבני ישראל, אשר עינם וליבם וכל רגשי נשמתם נתונים אל הבית הגדול והקדוש, שנקרא השם, השם צבאות השם הקרובים, אשר ידעו את שמו לדווקא בדבריו ובדרכיו, בכל ליבם ובכל נפשם. כן, אז עם ישראל מצפה לנשמה, אבל מי שבונה זה הצידונים. אז שנדע שלפעמים יש דבר כזה, שהבניין נעשה על ידי כל מיני גורמים יותר חיצוניים, למרות שבעצם מה שיש בפנים זה אור השם שמחולל את המוראות כדי להופיע את השכינה הגדולה מחדש בתוך המציאות. מתי יקירים, קובל אתה מה עשית להביא את הרגע המאושר. הרבה עשית. אז כנראה שהשאלה השנייה של זיידל הייתה שיש לו תסכול או מין עוגמת נפש שקורה כזה דבר גדול. א', כנראה שאל, האם באמת זה כמו שאומרים? גאולה עכשיו? או את המשיח? זה הרב ענה מה שענה. הוא אומר, ואם זה נכון, אז אני מרגיש נורא, איפה, מה עשיתי? לא עשיתי כלום. כזה דבר קורה לעם ישראל, ואני הייתי בעבודה שלי, בלימודים שלי, לא... מה עשית להביא את הרגע המושר? הרבה עשית, שיפך. והרבה עוד יותר מדי תעשה בזרת אלה מושעות. מיותך בן נאמן לעם השם שומר את דבר השם, מניחות חייך מרגשי לבבך ובחפץ רוחך. ובזה אימסת וחיזקת חלק אחוז מנשמת האומה. כל חוג ההשפעה שלך על אור זו, אור הקודש של חיי עולם מילאת. וסגולת האומה הנפלאה עומדת לנס בדבר השם אשר אימה חיזקת. ובזה נתת עוז לישראל ומכון להכשרת ברכת השם אשר על עמו. אשר בלילה תנחת ההשפעה האלוקית העליונה לגלות מערכות התולדה, להסבת חפצי עמים ותהיות מלכי ארץ וסגניהם, להכיר את הזכות הרשמית לחיי עולם על אדמת קודשו. כן, אז הוא נראה שהוא לא לקח שום חלק ספציפי בנושא הזה. אומר לו, תרמת בעצם זה שאתה יהודי. אני אומר, אני חושב שכל אחד מדי פעם כשהוא מתוסכל, מה אני שווה? מה אני תורם לעם ישראל? שתקרא את המשפט הזה בגוף ראשון או בגוף שני, שמישהו, תקרו אחד לשני, כן? הרבה עשית. בן נאמן, זה נכון, כן? שומר לדבר השם, הליכות חייך, ברגשי לבבך, בחפץ רוחך. אז זה משפיע עליך ועל כל חוגי השפעה שלך, אפילו חוגה מצומצם, משפחה, חברים. הלאור זוהר או קודש אחרי עולם מילאת, וסגולת האומה נפלאה עומד לנסת דבר השם השימה חיזקת, ומזה נתת, כל אחד, מזה נתת עוז לישראל, ומכון עכשיו ברכת השם על עמו. עם הצטרפות של הרבה אחדים כאלה, אשר בגללה תנחת השפעה אלוקית עליונה להיגלות במוחות התולדה לסבת חפצי עמים את יום אחר יצאו סגניה. להכיר את הזכות הרשמית לחיי המולם על אדמת קודשו. כן, אם לא היו כך וכך אנשים, כך וכך יהודים, בכלל יהודים, אבל ודאי יהודים שחיים את האמונה, שחיים את הקשר, ואולי אפילו החיבור של האמונה בדבר השם, ומצד שני גם את הציפייה הגדולה לישוע, אז הם בעצם, הרקע, הציבור הזה, הוא בעצם, אליו סוף סוף פנו הבריטים, והבינו שיש פה איזו הצדקה, איזשהו סיפור שבשמו לפחות יש את הראוי להציל את ההצהרה ולתת ממקום. וסבת נטיית מנחי ארץ וסגניה להכיר את הזכות הרשמית לחיי המולם הזמת קודשו. ואם אחרים יש לוחי הקריאה וההכרזה, אז באמת ויצמן ועוד כמה כנראה אנשים, לא מעט כמובן התעסקו בזה, אבל הסגנים, תנועה ציונית וכדומה, אבל אתה וכל דבריך, אנשי הרוח והאמון הישר והעמוק, היו ואינם מייסדי התוכן והמרץ הפנימי, מחיי הנשמה האומית ממשיכים את אור הווייתה. מהמשפט האחרון אני קצת מבין שהוא לא מדבר רק על כל יהודי, שזה נכון אני חושב, ודאי כל יהודי ירא שמיים, ואולי הכוונה גם לכל יהודי שהוא גם בעל דעת, בעל תורה, בן תורה. שעוסק בתורה הגואלת, כן? זה ודאי חלק מאוד גדול. אנחנו נראות שאני במשך הזמן אנחנו מבינים למה, אבל טוב, הגרת גם נוגעת קצת באקטואליה, אז גם אנחנו, כשנתניהו הלך למרכז הרב, למרות שהיה ויכוח אם צריך לפרגן לו את זה או לא, אני חושב, אני לא יודע, אבל כלומר, הייתי מנסח את זה ככה, כל פעם שהוא עומד ומדבר בגאווה על הזכות שלנו על הארץ, על הזכות שלנו על ירושלים, על מדינה יהודית, אז באיזשהו מקום עומדים מאחוריו כל הציבור שבאמת מאמין בזה, וזה אתה יכול להגיד, 50, 60, 70 אחוז מהציבור בכלל, אלה שגם התבטאו בבחירות, אבל הגרעין האיכותי הפנימי שלהם, אלא שגם אומרים את זה בגאון, ביטחון וזה, זה מרכז הרב. מרכז הרב, נכון? ואני חושב שהוא גם בתחושה אפילו, כן? לכן הוא הלך לשם, כאילו, זה המקום שמבטא בצורה הכי משמעותית, הכי בהירה, הכי זה, את הצדקה של כל מה שאנחנו עושים פה. כמובן, כל הישיבות תלמידי הרב. אז זה יש להם חלק מאוד גדול בכל מה שקורה. שאיזה פוליטיקאי, חביתוי, תחבולן אפילו, מדבר על ירושלים מאוחדת, נצחית, בירת ישראל, אז מעבר לחנופה ושבדבריו, הכתובת שכלפה הוא מציר את הדברים האלה, זה אותו ציבור שזה באמת יקר לו. זה הציבור הזה. לכן יש חלק מאוד גדול. טוב, מה זה איידל שאל אותו כנראה עוד שאלה את הרב? אז איך זה שכל כך הרבה חרדים? נראה, אתם תשימים לב שאולי כל השאלות קשורות. שאומר, רגע, באמת קורה פה משהו? ואם קורה משהו, אז איך אני פספסתי? איפה אני, למה, איך לא שמתי לב? ישנתי. אומר, ואיך כל כך הרבה אנשים מהיהדות החרדית? בכלל לא בקטע, לא בעניין. גם יש לציין שהרב יוסף חיים זוננפלד, יש גם ספר שמביא כמה דוגמאות לזה. אבל גם בזמנו, היה את הסיפור של דהן. שמעתם על דהן? מישהו יודע? כן? נו, מי זה דהן? ומה קרה בסוף? נרצח על ידי הציונים. נהרג על ידי הציונים. מה? דהן. שר חוץ במרכאות, אבל כן, הוא האמת איש כנראה בעל כישרון, מבחינה אישיותית מידותית כנראה פחות, אבל בעל כישרון אפילו מיוחד, שפות וזה, והוא ככה התקשר לעדה החרדית, ובאיזשהו מקום ייצג אותה מול הבריטים, מול הטורקים לפני כן, והם רצו אוטונומיה. אוטונומיה של העדה החרדית. ככה הם ביקשו. הם פחדו שמדינת ישראל תשתלט, שתקום מדינה, ותשתלט, ותפתח להם חניונים בשבת, אולי גם חנויות, ותיקח את ה... אם תהיה איזה אמא שיחשבו שהיא לא בסדר כלי הילד שלה, יקחו אותה לבית סוהר. הם רוצים אוטונומיה. מה הכוונה? שהם ישפטו אותה. לא הציונים. משהו כזה. זה היה הסיפור. אז הוא היה שר החוץ. עכשיו, הציונים נורא חששו ממנו, מהם, כי הוא נתן כוח לטענה הערבית שהציונים בכלל לא מייצגים את הציבור היהודי. הנה, החבר'ה האסלים, האותנטיים, הם בכלל לא רוצים את זה. והיה מזה מתח מאוד גדול, וסביב זה היה גם באמת, איך לקרוא לזה רצח או הריגה, כי היה שם משהו שאפשר להגיד על הגבול של רדיפה. באמת היה גם עוין, מאוד עוין לציונות. אבל בתוך זה, אני לא יודע אם זה היה לפני שהוא נהרג או אחרי שהוא נהרג, הרב זונל אפילו התראיין, יצא מגדרו, התראיין לעיתון, תגיד, משהו כמו הארץ של היום נניח, או מעריב, או זה, לא עיתון חרדי כאילו, כדי לומר, דו לכם, אנחנו רוצים שיתנו לנו לנהל את החיים שלנו, אבל אל תחשבו שאנחנו נגד ההתיישבות, נגד הפרחת הזה, ונגד הצהרת בלפור. אנחנו בעד. איך הוא אמר? מה? הוא היה הרב של העדה החרדית בירושלים. בזמנו גם היה כאילו מתח קצת, כאילו, יש כאלה שמו שהוא הרב של ירושלים, ואנחנו, הרב קוק הרב של ירושלים, כאילו. אבל דווקא הוא גם מאוד החשיב את החזרה לארץ, את השיבה לארץ, את המניין הארץ. הוא רק ידע שהשלטון, זה לא עזב אותי, מהשלטון שיהיה. אבל זה שיהודים חזרו לארץ, יכול להיות שאם היית שואל אותם, מה שהבריטים יישארו, לא יודע. אבל עם המון יהודים והכל. לא יודע מה היה מכריע, אם היו שואלים אותו מה באמת לעשות. אבל מאוד מאוד, ראה בזה אפילו סימני גאולה, זה מפתיע, אבל יש כמה סיפורים שמראים את זה. נדבר לך ממאה שערים, דרך שער שכם, לעיר העתיקה, וגם אז היו ערבים. ואמרו לו, זה מסוכן, לפעמים היו נתנקלים, יורקים וזה. הוא אומר, אם אני לא אלך ומי אף אחד לא אלך, אז זה יהפך למקום שומם. היה מתעקש והיה הולך שם תמיד. היה... ציוני במובן המקורי של המילה. יאללה, למדתי זכות על ויצמן, ודאי שאפשר ללמד זכות על הרב זוננפלד, כן? על אבי שליטה, אמר לא מזמן באיזשהו הקשר, שאתם שמעתם את זה גם כן, אמר את זה בשם אחד מ... אולי זה בשם רבי נתן אייבשי, זה בשם אחד, שלפעמים אדם מלמד זכות על הרשעים. מתוך רצון טוב אפילו, כי יש נקודה טוב בכל אחד, ודאי רשעים מישראל, אבל איך נדע האם הוא מחניף להם או שהוא צדיק? אומר, זה תראה מה הוא אומר לצדיקים. אם הוא מלמד זכות על הרשעים וחובה על הצדיקים, אז אתה מבין שהעסק פה רקוב. אם הוא לומד זכות על כולם, בסדר. כל אחד לפי עניינו כמובן. טוב. אומר הרב, אותם החרדים תמימי הלב אשר מעומק טהרת רוחם התנגדו לציונות, אז מה התפקיד שלהם? הם הם אשר צורפוה והסירו חלק גדול מסיגיה, עד אשר הביאוה בפעולתם השלילית אל המדרגה הזאת, שתהיה רויה להתלבש בלבוש מלכות מעשית, ולא תיזרק כולה מרוח בית ישראל. כן, מה שהרב אומר, שאם זה היה לגמרי מנוכר, אז בסופו של דבר זה הייתה תנועה שאתה נפלטת מעם ישראל. הוא אומר, זה בזכות החרדים. זה בוויכוח, לא יודע אם החרדים ייהנו מהמחמאה הזאת, כן? בזכותכם הציונות לא יצאה החוצה. עכשיו, אותו לימוד זכות, הרב אומר את זה על הגר"א ביחס לחסידות. לא אמר את זה, סליחה. הרב גם אמר את זה, דבר די דומה על הגר"א, אבל המקור זה הצמח צדק, מחב"ד. נכד בעל התניא, זה מופיע, אגב, ראיתי את זה פעם פה בספרייה. יש ספר של התורה תמימה, זה שכתב על התורה. אז יש לו גם מין ספר, זה זיכרונות כזה, לא יודע איך אני יודע מה בדיוק השם. הוא היה בן של ערוך השולחן. אז הוא מספר שהוא פגש את הצמח צדק, אמרנו, דע לך שבזכות הגאון אנחנו ניצלנו. כי זה שהגר"א התנגד, אז זה גרם שהחסידים היה איזה צור, היה, רואים, עמדו מול איזשהו זעזוע, וכל הזמן עמדו מול הסימן שאלה, אולי אנחנו מתרחקים יותר מדי. אולי מתנגן, יכול להיות שהחסידות הייתה נסחפת בלעת החוויה, והולכת להפך לאיזה קאט כזאת, בכלל לא בסיפור. אני לא מאמינים שלו, אבל כאילו היו מדרדרים עד כדי לצאת מעם ישראל, כאילו כמו שקרה לשבתאים נניח. וכיוצא בזה, שהתחילו בסדר יחסית, אבל בסוף נסחפו. הוא אומר, הוא שמר עלינו שלא נסחפנו. אז כך הוא אומר על הציונות הרב. ושוב, באמת צריך להיות היסטוריון, זה נגיד, הייתי מזמין את רב זאב צוטנוביץ' לשיעור שידגים באופן מעשי. יודעים מזה? יודעים מזה רב זאב צוטנוביץ', שליטה. הוא מלמד בר ברכה, הוא לימד שם... אתה יודע מזה? מה? הוא כתב גם עכשיו... מה? כן, הוא הוציא ספרים. יש לו גם על מהלך האידאות, יש לו על היסטוריה. נתן שיעור בר ברכה באופן קבוע, ואחרי זה הוציאו מזה ספרים. הוא ממש היסטוריון כזה. הוא רצה לדעת אהב אותו מאוד. אז... לא מי נזכרתי, שהוא היה יכול ליישם, לממש. אבל דוגמה אחת זה הרצל בעצמו. שלא מזמן היה הריורטייט שלו, שבקף תמוז. שהוא מאוד התאמץ לפנות דווקא אל הציבור של מזרח אירופה, הציבור החרדי. הוא הרגיש שהתנועה הציונית לא תקבל כוח אם לא יבואו האמונים, ולא רק האמונים, אלא גם החיוניות הזאת שיש לאנשים שדווקא גדלו על החינוך האמוני המסורתי. הוא ראה בהם את המשאבים שיכולים הציבור המתברל מערב אירופה, הוא כבר היה... חלש מדי ביהדות שלו. הוא אומר, הם דווקא, זה נכון, מאוד להשתדל לפנות אליהם. זה שוב, זה אולי חישוב קצת יותר חיצוני, מה שאני אומר בשם הרצל, אבל באינטואיציה שלו, שאומרת, היה לו אינטואיציה של מנהיג, הוא קלט שלגמרי להתנתק, אני נתן עכשיו ספר, כתבו על זה, מישהו שאמר שמטרוין, שבהרצל היה צד הרבה יותר מסורתי, מה שמקובל להגיד, הוא רק היה איזה עיתונאי, מסכין, צורפתי, וינאי, שידע איזה כמה משפטים ביהדות, אלא יותר מזה. ובעיקר היה לו את התפיסה הזאת של מנהיג. אולי אפילו המטרה שלו הייתה להקים מדינה ליהודים, אבל הוא הבין שזה לא יעבוד בלי שיהיה איזה חיבור משמעותי למסורת. הוא רצה מצד אחד ליברלי וזה, ולא שהמסורת תשלוט, צריך להגיד את האמת, כן? אבל הוא רצה שיהיה לה משמעות, כי אחרת זה יהיה חסר חיים. זה הוא קלט. אז זה בזכות החרדים. האמת, צריך להזמין אותו לשיעור. עד אשר הביאו בפעולתם השלילית על המדרגה הזאת, שהתהיה רויה להתלבש ולבוש מלכות מעשית ולא תזרק כולם רוח בית ישראל. הצד החיצוני שבבניין האומה, כמו הצד החיצוני שבבניין יצירת האדם וכל החי, בא בהתגלות כוחות כאלה, שלא האמינה בתורתם הזהירה, המביאים את התוכן המולה של החיים לאורכו המסוגב, אשר עליו התייצב כשתופיע כל סגולתו. אני חושב שפה חוזר לדבר לא על החרדים, אלא למה דווקא מי שבנה את זה, זה לא הם. אז הצד החיתוני שבעניין האומה, כמו הצד החיתוני שבעניין האדם, איפה הוא בא? עם כוחות חומריים. שלא הם הכוחות שיגלו גם את הנשמה, באופן ישיר. לא הם מנם בצורתם הזהירה, מביאים את תוכן המעולה של החיים לרקוע מסוגה. שחלב יתייצב שתופיע כל סגולתו. וכשיחשבו הפועלים החיצוניים הללו, שהם מנה הבונים את נשמת החיים, כן? שחושבים שהם הם הבעל הבתים על כל הסיפור, אומרת את הפסקה הזאת, יוצא על ידי זה מין, כמין מחאה, מכאב לב של החשים את האור הגדול של הנשמה, ואת זוהר תפארתה, ובכל זאת אותם הכוחות בעצמם, הם יהיו לבסיסים חזקים, להעמיד עליהם את הבניין של החיים גם עתיים, החיים פנימיים לדעלים שכל נפש תאורה אליהם שוקקת. אני אחר כך מתחיל לדבר על הסבלנות, בעזרת השם, נעריך. אבל מה שהוא אומר, בגלל שהאנשים המעשיים, העסקנים, המנהיגים של התנועה הציונית, הם בעצם חשבו שהם יצבו גם את הרוח. לא רק ראו את עצמם מנהיגים מדיניים, אבל הם צריכים לנהוק מאנשי תורה ויראת שמיים, אלא הם יצבו גם את התרבות. זאת אומרת, על זה יצא מחאה מתאורי לב, שהיא צודקת מאוד, וכמו שאמרנו מקודם, היא גם אולי העמיתה אותם במקום באיזשהו מובן, ואף על פי כן, אז הוא מסכים איתם עם המוחים, אבל מצד שני, סוף סוף, כן, הגילוי החיצוני על ידי, הוא מופיע כמו שהוא הופיע, על ידי הכוחות האלה החיצוני. צריך למחות שלא יחשבו שהם הכל, אבל משהו אם כן. טוב, אני אמשיך את הדברים האלה. אני חושב שמחר זה פעם אחרונה.